אנחנו נודיע כמה הודעות. השם ייתן רפואה שלמה לכל בני ישראל, ובמיוחד למורנו ורבנו רבי משה אהרון הכהן בן בתיה, וכן הרב אברהם בן מסעוד הטולדנו, הרבנית אורה לאה בת רחל חיה, צבי אליעזר בן ציפורה, כנרת בת אילנה, וכן עינת אסתר בת רוחמה ציפורה, עליה בת אישה, וכן ללידה קלה טובה בריאה ומהירה כתרנגולת לבנה לזיווה בת יפה, יחד עם כל כלל ישראל. וכן רפואה טובה שלמה ומהירה לרות לאה בת לואיז, השם ייתן ישועה שלמה. להבדיל, אנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמת רחמים בן אסתר דמברי, משה הלוי בן פרידה, וכן הרב הגאון החסיד רבי יורם מיכאל בן רינה אברג'יל. כן, זכותם של כל הצדיקים תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. יש לנו כמה הודעות להודיע. הודעה אחת, התוועדות ראש חודש תתקיים בחוות מסועות שבגוש עציון ביום רביעי בשעה, נדמה לי בשעה 8, בעזרת השם יתברך. וכן שיש לנו הפסקת השיעורים, יש לכם קצת חופש עד יום ראשון של חנוכה, יום ראשון, נדמה לי שזה נר ראשון של חנוכה, עד אז יש, יהיה לכם קצת הפסקה, קצת חופש, לחזור על הלימודים, להתבונן, וכן יהיה לנו הדלקה פעמיים, כן, בשמי שני ימי ראשון יהיה לנו הדלקת נר כאן, וכן אבל את השיעורים בפרשת השבוע וכן הלאה אפשר יהיה לראות באתר. אנחנו עדיין נמצאים בשער עין חץ בספר הצבאות של מורנו הבעל שם טוב הקדוש, וכאן מדובר בדרכי עליית המחשבה והרצון והתענוג בשעת התפילה ותיקונם. כיוון שבשעת התפילה זו שעת העלייה, וכל הדברים הנפולים שבחיים שלנו כולם רוצים לעלות. ברגע שהשיירה עוברת כולם רוצים לקפוץ אליה. ולכן גם כל מיני דברים נפולים, מעשים נפולים, רגשות נפולים, דיבורים נפולים, מחשבות נפולות, רצונות נפולים. עכשיו, כיוון שאנחנו עומדים מול המלך העליון ומתפללים אל השם יתברך, אז הכל רוצה לעלות אליו, שם זה התיקון שלו. ולכן בשעת התפילה יש את כל כוחות הנפש מתעוררים. לכן אומר מורנו הבעל שם טוב הקדוש, תפילה זה לא רק עמידה בפני המלך, קודם כל, זה לא רק זיווג עם השכינה, זה לא רק תיקון הרצונות, אלא תפילה זה מלשון תפל, גם מה שנפל. לכן אדם לפעמים עוצם את העיניים בשעת התפילה, אם הוא לא הכין את עצמו יפה יפה, כמו שכתוב שולחן ערוך הקדוש בסימן צדיק ח', אז קשה לו להתרכז, עוצם את העיניים ופתאום הוא נמצא במקום אחר בעולם בלי דרכון ובלי מטוס, הוא כבר נמצא במקום אחר. מה, איך הגעתי לכאן? על זה מספרים שפעם אחת היה איזה יהודי שהיה לו שדות בחוץ לארץ, והפריץ של המקום חשב שזה שלו, למרות שהיהודי קיבל את זה מאביו, ואביו מאביו, יהודים היו 1,000 שנה באזור הזה באוקראינה ופולין, אבל כל אחד, כל פריץ אחד שיקור חשב שזה שלו. אז הוא היה צריך לשלם, הרנדר, היה צריך לשלם כל חודש, היה צריך לשלם איזה סכום. והסכום הזה נגס מפרנסתו, וגם זה עלה. תמיד הפריץ היה לו כל מיני הוצאות, והוא רוצה להשתכר יותר, אז הוא מעלה את המחיר. ולפעמים הוא נשאר בעל חוב, זה קרה לרוב היהודים בגלות. ואז הוא היה מצב שכבר 3 שנים לא שילם. והוא פחד ממנו, הפריץ הזה יש לו כלבים גדולים, והוא אכזרי, במיוחד שהוא שיקור, וכשהוא לא שיקור לפעמים גם כן, ואז הוא פחץ. ואז אשתו אמרה לו, הולך לבעל שם טוב. כולם הולכים אליו, ושמענו שלפעמים מצליח. אז הוא אומר, מה יעזור לי? אני צריך להביא כסף. אם אני לא מביא כסף, ילקו אותי. מה אני צריך ללכת לאיזה רב? אז טוב, לא הלך, אבל הזמן הוא מתקרב ואין לו פתרון. אז לכן לא הייתה לו ברירה, וגם אשתו היא הצליחה לעשות לו הלוך אין דה קופ, לחפור לו בראש עד שהוא הבין. אז הוא הלך, אז הבעל שם טוב אמר לו, מה אתה מפחד? תלך בלי פחד. מה אל בלי פחד? ילקו אותי, הוא אומר. הוא הולך להוציא את הכלבים, ויש לו איזה איגור אחד עם, עם מקל. הוא אומר, אתה תלך בשמחה, ואתה תקדים אותו. תיכנס, תגיד, באתי לעשות חשבון. בוא נעשה חשבון. נו, בוא נעשה חשבון, בוא נעשה מספרים. תלך בשמחה, אתה תראה שהכל יהיה לטוב ולטובה. טוב, הלך לשם, רועד, אבל הלך. נכנס, אומר לו השומר, אסף, אומר לו, למה באת? באתי לעשות חשבון. באתי חשבון עם האדון, אך. אז הוא בא ואמר לו, היה שיקור גמור. אומר לו, היהודי בא לעשות חשבון. חשבון, שיבוא. אז הוא אומר, באת, הוא קיבל אותו יפה, באת לעשות חשבון, בוא תשב. אז הוא אומר, כן, באתי לעשות חשבון, בוא נעשה חשבון. אז הוא יושב, התחיל לעשות חשבונות. הוא היה שיקור, כל חשבון יצא שהוא חייב לו, הוא חייב ליהודי. אז הוא אומר, לא יכול להיות, אתה 3 שנים לא שילמת את השכירות, את הרנדר, לא יכול להיות שאני חייב לך. הוא אומר, לא, נעשה חשבון. הוא עושה עוד פעם חשבון, חייב לו עוד יותר. כל פעם שעושה חשבון, חייב לו עוד יותר. הוא אומר, זה חשבון הזה, הוא כבר מפחד מהמספרים, כל פעם שעושה חשבון, חייב יותר. הוא אומר, אתה יודע מה? בוא נגמור את זה כאן. יש לך 3 שנים חינם, ואני חייב לך עוד קצת, זה שיהיה לי, אני אתן לך. לך לשלום. הלך הביתה, לא הבין כלום, הולך, אומרת האישה, נו, מה? כן, היה לך, הוציאו לך קצת דם, עשו לך כזה, משהו. הוא אומר, מה, לא מבין, הייתי אצל הבעל שם, ואומר לי ללכת לעשות חשבון, יוצא שהוא חייב לי, הוא פתר אותנו, לא רק מהשנים הקודמות, גם עוד 3 שנים, בלי לשלם. הוא אומר, נו, ראית שזה הצליח? הוא אומר, מה הצליח? הוא עכשיו התפקח מה... יש לו איזה כמה שעות שהוא לא שיקור, ככה בין הערביים, כן? בשעה שהוא לא יום ולא לילה. והוא פתאום מתעורר ויגיד, רגע, מה זאת אומרת אני חייב לו? לא יכול להיות. איך יכול להיות? לא שילמתי 3 שנים ואני חייב, לא יכול להיות. אז הוא יקרא לי וילקה אותי. אז הוא אומר, אני לא יודעת, לך לבעל שם טוב. טוב, הלך לבעל שם טוב, ואז הוא התחיל לצחוק, הבעל שם טוב, מה אתה מפחד? הוא אומר, עכשיו הוא שיקור, אחר כך הוא לא יהיה שיקור וזה. אמר לו, אל תדאג, תראה לי מה חתמתם. אומר, הנה, כתוב כאן 3 שנים, ושהוא חייב לך עוד כמה מאות רובל, נכון? כתוב או לא כתוב? יש לך אסמכתה? יש. אז מה אתה מפחד? אומר לו, אל תדאג, הפריץ לא מתפלל 18. הוא לא יזכור. מי שמתפלל 18 פתאום זוכר כל הנשכחות, פתאום שכחתי איזה כפתור באיזה פינה, שכחתי שם, צריך לשלם לזה, חייבים לי. אבל מי שלא מתפלל 18, לא מזכירים לו נשכחות. אז הוא אומר, הפריץ לא מתפלל 18. בשעה שאנחנו מתפללים, מוצאים את העיניים, כל המציאות הפנימית, פק, קופצת לנו. כולם רוצים לעלות. כולם תופסים טרמפ לעלות. כל הכוחות הנפולים, כל הדברים שלא היינו צריכים להגיד, כל הדברים שהיינו צריכים להגיד ולא אמרנו, כל מיני דברים שעשינו ולא היינו צריכים לעשות, כל דברים, מיני דברים שהיינו צריכים לעשות, אבל היה לנו עצלות, ולא עשינו מספיק טוב, כל מיני רצונות, דמיונות, כל מיני מחשבות, מפוזרות, דברים שלא שייך לקדושה ולתורה. פתאום, כל זה קופץ. כל הבחינות הנפולות, תפילה לשון תפל, מה שנפל. עכשיו תפילה, אתה מעלה, כמו לשון פתילה, אתה מעלה את הכל, פתאום הכל קופץ. זה חומר התפילה. תפילה נקראת עבודה. התפילה היא עבודה שבלב. הגמרא במסכת, עבודה זרה, שואלת את השאלה הזאת. הרי אני צריך לעמוד מול המלך, מה לעבוד? איזה עבודה? מה זה עבודה שבלב? יש פה איזה עבודה קרדיולוגית? משהו אני צריך לעשות עם הלב? אז מה לעשות? יש פסוק. אנחנו אומרים את זה כל יום, פעמיים מן התורה, פעמיים מדרבנן, בקריאת שמע, בעבדתם את הוואי על אלוקיכם בכל לבבכם, בכל נפשכם ובכל מאותכם. מה זה בכל לבבכם? הווה אומר, זו תפילה, עבודה שבלב. כלומר, הלב זה ראותא דליבה, משכן הרצונות. הרצונות עולים ורוצים להידבק להשם, אבל היו רצונות האלה הסתובבו לנו והטיילו במקומות נמוכים. ולכן עכשיו צריך לקשר אותם מחדש. זו עבודה של התפילה. עבודת קשירת הרצונות, להשתחרר מרצונות נפולים ועלייתם, להעלות אותם ולקשר אותם מחדש אל הקדושה, אל השם יתברך. לכן בהנהגה ג' הוא מדבר על תופעה מסוימת מאוד שכיחה. כבדות. פתאום אדם בא לתפילה, לפעמים מכין את עצמו כראוי, ופתאום נופלת עליו כבדות באמצע התפילה. יכול להיות, אני רואה שאצלכם אין את זה, ברוך השם, אבל באופן היפותטי, היפופוטמי, נגיד, הוא כותב שיש דבר כזה, יכול להיות אצל מישהו, אז נלמד כדי שיהיה לנו מה להגיד למי שקורא לו, נכון? אז הוא אומר שלפעמים נופלת כבדות על האדם באמצע התפילה. מה עושים עם זה? באמצע התפילה, פתאום אין התלהבות, אין כמו נפילת מתח. הוא אומר שזה שכיח דווקא. כנראה במקומות אחרים. מאיפה באה הכבדות? הרי אדם הוא חי, שמתברך מחיה אותו כל רגע. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אומרים את זה פעמיים בתפילה בשחרית. ביוצר. אז איך יכול להיות שפתאום יש לבן אדם מצב של כבדות, תקיעות? הרי הוא מחיה אותנו כל רגע. זרימת התאים, מתים ונולדים כל הזמן, הוא מחדש לנו את התאים, מחדש לנו את כוחות הנפש, מנשים אותנו הכל. אז מאיפה באה הכבדות? הכבדות באה מרצונות חיצוניים לא ממומשים, שנשארים בתוך הנפש, בתוך הדם של האדם. זאת אומרת, אדם מתמלא, רואה את העולם, יותר מדי מסתכל בחוץ, ואז הוא פתאום רוצה מה שהוא רואה בחוץ. כלומר, הרצון ברח לו לחיצוניות. ואז הוא רוצה את זה ורוצה את זה. למשל, אישה רוצה לקנות כל מיני דברים. אני לא אומר שיש נשים כאלה, חליל. אנשים לא רוצות לקנות, לא רוצות, כן, לעשות קניות שקורין בלעז שופין דייקה. נכון? אין דבר כזה. כן, אישה לפעמים מרגישה, יום אחד לא קנתה משהו, חסר לה משהו. כן? אז מה העניין, מה הדבר הזה שאדם רוצה לקנות מבחוץ? הגברים גם יש להם את זה. פתאום חסר לו איזה משהו רואה מבחוץ, רוצה גם כן לקחת מבחוץ, מהעולם, כל מיני אופנות שבאות מכל מיני אומות העולם, פתאום הוא רוצה גם, ופתאום אין לו. כמו בפרסומות האלה, פרסומות מראות לך כל מה שאתה לא יכול. אז אתה מתוסכל, אני רציתי לקנות את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, וראיתי את האור, רציתי להיות כמו, ורציתי להיות כמו, ולהצליח כמו, ולא. אז אדם מתמלא ברצונות מסוימים שהוא לא יכול לממש, וכיוון שהוא הכניס אותו לתוך הנפש שלו, דרך הרצון שלו, זה מתלבש בו, הוא לא יכול להרים את זה, כי זה רצונות שהוא לא יכול לממש. איפה זה מתלבש? זה מתאכלס אפילו בדם, כי הדם הוא בנפש. ואז יש לו כבדות, יש לו כבדות. כבד לו, כי אני רציתי את זה ולא יכולתי לממש, וזה מכביד עליי. אז אם כן, לפני התפילה, מה צריך לעשות? צריך להוריד את המטען יתר, המטען העודף הזה. צריך להוריד את הרצונות של אתמול ולהתחדש ולקבל את הרצונות החדשים מהשם יתברך. כי אחרת כבד להרים את הרצונות האלה. עדיף קודם כל להשתחרר מהם, הרי מאיפה באים הרצונות האלה? אדם צריך לשאול את עצמו, הרצון הזה בא מבפנים או בא מבחוץ? בא מהנשמה שלי או מהעולם? ראיתי משהו, אז פתאום קשקשתי בזנב ואמרתי גם אני, הרצון בא מבפנים, כל רצון שעולה לי, זה ממני, זה מבפנים או מבחוץ? זה מלמעלה או זה מלמטה? זה מ... עפר הארץ, מהגוף, מהעופרת, או שזה בא מהערת השם. ממה זה? לפעמים יש רצונות חיצוניים ותחתונים מאוד, שתופסים את האדם ומכבידים עליו. אז לכן בהכנה של התפילה, לפני התפילה, צריך להיטהר, להשתחרר. מספרים על כמה מצדיקי ירושלים, הבית ישראל זצ"ל, מספרים שהיו מטיילים אחרי תיקון חצות, עושים טיול בירושלים לפני ותיקים, לפני תפילת ההשכמה, תפילת ותיקים היו עושים טיול. לא מטיילים ביום, לא מטיילים בלילה. למה? דווקא לפנות בוקר. הוא אומר, האוויר טהור. בשעות כאלה אנשים ישנים. מיום אתמול, ועדיין לא קמו ליום הזה, אז האוויר טהור מכל מיני דיבורים ורצונות. אז אני יכול לנשום אוויר שבא מהשם יתברך בלי ההסתרות של כל מיני רצונות חיצוניים ונמוכים. כך אמרו. אז אם כן, האדם מתחיל להתפלל, פתאום יש לו כבדות. אם יש לו כבדות, הכוונה היא שיש רצונות נפולים שצריך לבצע בהם שלושה שלבים. א', הכנעה, ב', הבדלה, ג', המתקה. הכנעה, צריך להגיד, לחשוף. הנה, הרצון הזה שיש לי, הוא לא נכון, הוא לא לפי תורה, הוא לא לפי קדושה, הוא חיצוני, הוא נמוך, לא שייך לנשמתי, אז אני חושף אותו. זה נקרא הכנעה, אני מכניע. מתי מכניעים משהו? מתי משהו אין לו כוח עליי? שאני לא נותן לו חשיבות. מתי לא נותנים חשיבות? ומתי אדם מפחד ממישהו? שהוא מרגיש שהוא חזק, שהוא חשוב, יש לו עניבה ורודה גדולה, כזה אהבה. אז הוא מרגיש, אדם חשוב. אבל אם אתה צוחק עליו, אתה אומר הוא אפס, סתם אפס מאופס, רק מנופח כזה, אבל הוא אפס מאופס. אז אתה הורדת ממנו את כל החשיבות, הכנעת אותו. אז אתה בא, אנשים חושבים שכל תאווה שבה האדם צריך לפחד מהתאווה, צריך או לממש או להיות מסכן. לא, זה כלום, זה דמיונות. אז רצון שעולה, רצון נמוך, תגיד לו מי אתה בכלל? אפס, עוף מפה. על ידי שחושפים אותו, מכניעים אותו. כשמגדירים משהו לפי מה שהוא, כפי שהוא באמת, בלי הניפוח מסביב, חושפים אותו, מכניעים אותו. אז אם כן, אני, יש לי כבדות עכשיו, למה? כי אני, יש כל מיני רצונות שיושבים עליי, ולא מימשתי אותם. ואז אני כבד ומסכן, לא, זה שטויות, זה דבר חיצוני. הדברים האלה הם לא לפי תורה, לא שייכים אליי. זה הכנעה. כבר אין להם חשיבות בעיניי, אין להם חן בעיניי, אני כבר מתחיל להפסיק את ההזדהות איתם. כאן בא השלב הבא, ההבדלה. אני נבדל מהם, אני משתחרר מרצונות האלה. אין להם יניקה עליי יותר. אין להם השפעה עליי יותר. זה נקרא ההבדלה. זה השלב השני. זה צריך לבצע בכל כוחות הנפש. לא רק בגוף, בהזדהות של תנועות הגוף והנפש, גם ברגש, ברוח, גם במחשבה. אין לי הזדהות מחשבתית עם זה, רגשית, מעשית, גם רצונית, לא רוצה. לפעמים טוב לפתח קצת תיעוב לדברים כאלה, כיוון שזה מרחיק. אם אני אומר על משהו, צוחק ממשהו, אבל אומר, הוא גם לא טוב. הוא גם איכס, אז אני מתרחק. השנאה מרחיקה, אהבה מחברת, השנאה מרחיקה. לכן אוהבי השם, מה כתוב? שנאו רע. שומר נפשות חסידה, מיד רשעים יצילם. מה אומר האדמו"ר הזקן בספר התניא קדישא? מה ההבדל בין צדיק לצדיק גמור? צדיק, אז הוא שונא את הרע. אבל צדיק גמור לא יכול לסבול אותו, הוא שונא אותו עד הסוף. בתכלית השנאה, תכלית שנאה, שנאתים. דוד המלך הוא לא היה אוהב, רק אוהב גדול. היה גם שונא גדול. שונא את הרע בתכלית השנאה. היום זה לא כל כך, איך קוראים לזה, קורקטי? זה לא קורקטי לסנוע. אבל מה לעשות שכתוב מפורשות בטילים הקדוש, אומר תורתו של דוד המלך, אוהבי השם, שנאו רע. ואז שומר נפשות חסידיו. על ידי שאני שונא את הרע, אני מתרחק, אז אני שמור. שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. אור זרוע לצדיק ולישראל לב שמחה. שמחו צדיקים בדוינוי והוידו לזכר קודשוי. זאת אומרת שהשנאה צריך לדעת איפה להשקיע בה. אם לא משקיעים את השנאה במקום הנכון, בסוף שונאים את הטוב חלילה. צריך להיזהר מזה מאוד. שאול המלך קיבל כמות של שנאה גדולה מאוד כדי למחות את המלאק. אבל הוא לא מיכה את המלאק, הוא מחל על הצון ועל הגג. כן, מלך המלאק. כלומר, לא את כל כמות, למרות שהיה צדיק גדול, אבל לא את כל כמות השנאה השקיע במקום הנכון, נשאר לו קצת. וזה שיגע אותו. שיבש לו את הכל, היה לו רוח לא טובה. מה עשה עם הרוח הזאת? במקום לשנוא את המלאק, את מי הוא שנא? את דוד, מלך ישראל חי וקיים. אתה לא שונא את מי שצריך לשנוא, בסוף אתה שונא את הטובים. בסוף אתה שונא את אוהבי ישראל האמיתיים, חלילה, את הצדיקים, את הקדושים, שלא נדע. אז אם כן, ההבדלה הזאת נעשית בשעת התפילה, שזה העבודה שבלב, העבודה על הרצונות. כאשר אנחנו מכניעים מיד אותו מקום, אותו רגע שעולה כל מיני רצונות, אומר, הנה זה רצונות חיצוניים, זה לא שייכים לנשמה היהודית שהשם יתברך נתן לי. ואני מפתח תיעוב, שנאה, אני מתרחק, הבדלה. אבל אחר כך, אחרי שכבר אין לי שום יחס, אפשר להרים את זה. אפשר להשתמש בבחינות האלה, ולתת להם את התיקון הנכון, את הציור הנכון. אם יש אהבה רעה, תאווה זה אהבה נפולה, נכון? אז האהבה רעה, אז עכשיו אני מהרער באהבת השם. אהבת השם שואבת את כל האהבות הנפולות במקום הנכון. ואז אהבה במקומה, במקום הזה זה נקרא המתקה, שמה שהיה מר נעשה מתוק וממותק. אז אם כן, מה עושים עם הכבדות? אומר מורנו בעל שם טוב הקדוש, אם יש לו כבדות, ואם אינו מתפלל בהתלהבות, פתאום הוא רואה שאין לו התלהבות, התלהבות ברכה לו. אם אדם מתלהב בדברים שהם לא של קדושה, עכשיו לא נשאר לו בשביל עניינים זה קדושה. מתלהב על שטויות, על מכוניות וכל מיני דברים כאלה, ועל פוליטיקה. בסוף, שמגיע הזמן להתלהב מעניינים החשובים באמת, אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל, בית מקדש, השם, לשכנו תדרשו, לא נשאר לו, פתאום אני, למה אני אדיש? הרי זה מצווה מן התורה. למה אני לא... למה אני מתלהב על גלידה ולא על זה? כי אי אפשר, כי צריך לבחור. הכוחות של האדם הם לא אינסופיים. השם יתברך הוא אינסוף. אנחנו לא. אנחנו יש לנו בחירה. כל רגע מה להשקיע? להשקיע את הרצון כאן או כאן, את החן כאן או כאן. אז לכן, אם אדם בזבז את ההתלהבות בדברים שהם שטויות, אז ברגע שהוא רוצה לעמוד בפני המלך, להידבק במלך, פתאום לא נשאר לו. יש לו כבדות. וגם מרצונות נפולים שמתלבשים בו בדם, אז הוא מכבידים עליו. לפעמים אדם, יש רק דבר אחד שמציק לו. דבר אחד מיותר. רצון אחד שלא נותן לו ליהנות ממה שיש לו. מה האויב של הטוב? העוד יותר טוב. הוא רוצה עוד משהו. המן למשל, ימח שמו וזכרו, המן העץ אשר אמרתי, לבלתי יכול ממנו אכלת, זה הנחש. נו? המן זה הנחש. אז והעץ גבוה 50 אמה זה עץ הדעת. רוצה להגיע לעץ החיים. אז הוא היה לו הכל. כל העולם משתחווה לו. יש לו את הגושפנקה דמלכה. יש לו את חותם המלך שכולם צריכים להשתחוות אליו. אחד לא השתחווה. רק אחד לא יכרע ולא השתחווה. מרדכי בלשן היהודי שתמיד יש אחד שלא משתחווה לשלטון ולמסגרת ולמערכת. כן? לנמרות של הדור. והוא הורס להם את הכל. הוא בונה את עם ישראל. כל אלה שהם באים עם הזנב ככה, כן, כן. מה שיגידו, השלטון אני ככה, מהם לא יוצא כלום. אבל אחד תמיד, כן, משה רבנו אחד שלא שמע לפרעו, דוד המלך אחד שלא שמע לאף אחד, רק להשם יתברך, כן, מתתיהו בן יוחנן כהן גדול שלא שמע ליוונים ולמתייוונים, מרדכי בלשן היהודי, ולזה הוא נקרא יהודי, כי הוא מודה רק להשם, לא לבני אדם. הוא מקלקל, הוא בונה את עם ישראל, הוא מציל, אלה מצילי עם ישראל. לא אנשי המסגרת. לא שלטון החוקן, אלא החוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה, ודבר אלוקינו יקום לעולם. אז הוא לא משתחווה. כל העולם משתחווה. אחד לא משתחווה. הוא לא הבין, הוא לא התפתח מספיק כדי להשתחוות לפניך שאתה... לא. כל זה, מה אומר נאמן? כל זה איננו שווה לי. כל זה, הוא הכי עשיר בעולם. הוא גנב יותר מחשברוש. הוא משתקל קצת פחות ממנו, אבל הוא גונב יותר ממנו. כן? הוא גונב כל כך הרבה שאף אחד לא תופס אותו. הוא מפעיל את השופטים שלו. השופטים איתו, הוא השופטים. תמלא הארץ משפט. אל תהיה שיפוטי, אבל מתי שבא לי, מלא כל הארץ משפט. נכון? הוא מפעיל את השופטים. מי הכי מושחת? זה שלא מצאו לו כלום אף פעם. הוא מפעיל, הוא מכניס את ההוא, מכניס את ההוא, מכניס ככה. זה מסדר לו נשיקה, זה מסדר לו ככה, זה מסדר לו כך. והוא תמיד נקי. אמן, אמן הרשע. אחד לא השתחווה לו, אחד. מה הוא אומר? כל זה איננו שווה לי. הוא הכי עשיר בעולם, הוא שולט בכל, אבל כל זה לא שווה לו. למה? כי נקודה אחת חסרה. הנקודה הזאת מכבידה על כל כוחות הנפש, על כל שאר הנקודות. והנקודה הזאת, אומר הבעל שם טוב הקדוש, זה גם קיים בתוך הנפש שלנו. כל מה שאנחנו לומדים בתורה הקדושה בחוץ, קיים גם בפנים. ומערכת היחסים ביניהם שרואים בחוץ, יש בפנים. בתוך האדם יש פרעו, ולהבדיל משה, ויש מרדכי, ולהבדיל המן. כל אחד יש לו את זה בפנים. גם אצלנו יש לפעמים כזאת נקודה, שזה נקודת המלאק, רבותיי, שאומר כל זה איננו שווה לי. יש לי הכל, נכון, אני נושם, יש לי בית, יש לי זה, יש... אבל... כיוון שחסר לי את זה וזה לא מושלם, ככה פרפקט מושלם, אז אני מכביד עליי. כל, אני לא יכול ליהנות מכלום. כל זה איננו שווה לי. תדעו לכם, זה נקודת המלאק. הרצון לשלמות בעולם הזה, שהוא חלק קטן, הוא סתם המרטף של כל הבניין, אפשר להיות בשלמות במרטף. העולם הזה הוא מרטף. יש פה עוד 5 קומות מעל. אתה רוצה שלמות במרטף? החיפוש של שלמות בעולם הזה זה נקודת המלאק, זה נקודת המן. אי אפשר לחפש שלמות בעולם הזה. אותו דבר גם בשידוכים. הפרופיל שלו, ככה. שהוא מסתכל עליי מקדימה, הוא בסדר גמור. אבל הפרופיל מטיל צל קצת לא סימטרי. לא, כל זה איננו שווה לי. הוא מצוין, הוא ירא שמיים. הוא בסדר, הוא עובד, הוא לומד. יש לו ככה, הוא בסדר, אבל זה לא בדיוק מה שחשבתי. נקודת המלאק. כל זה איננו שווה לי. אותו דבר, הבחורה טובה, יראת שמיים, צדקת, הכל. יש לה אימא שיודעת לבשל חרשוף הכי טוב בשכונה. אבל מה, זה חסר לי, מה זה, זה הוא לא... אם היה לו 5 סנטימטר יותר, ועוד 5,000 שקל בחשבון, כל זה איננו שווה לי, זהו. זה נקודת המלאק. והשנים עוברות, ועל הנקודה הזאת, כל זה איננו שווה לי, בגלל נקודה אחת, כל השאר לא שווה כלום, ככה אתה אומר לקדוש ברוך הוא. וזה מקלקל את הכל, ואז החיים ממשיכים, ולא טוב, היות אדם לבדו, לא טוב תופס, חלילה. אז עכשיו, מה עושים? באמצע התפילה יש אפשרות לתקן את זה. יש לי כבדות, ואם אינו מתפלל בהתלהבות, אז הוא אומר, הבעל שם טוב, יתחיל להתפלל בכוח. איזה מין היצע הזאת? תשמע, אם אתה בתפילה נחלשת, אז עכשיו תתחיל להיות, להתפלל בחוזקה. איזה מין היצע? אבל אמרתי שאין לי כוח, איך אני יכול להתפלל בכוח עכשיו? אבל שכחנו דבר אחד פשוט. מי נותן את הכוחות? הרי כבר אומר הנביא, קובי, אביה, יחליפו כוח, יגביעו עבר כנשרים. אתה חושב שהכוח לא מתחלף? לא מתחדש כל הזמן? מי משדר לך את הכוחות? תקבל את הכוחות החדשים. מה אתה נשאר בעבר? מה, את הקריקטורה של עצמך? אתה חי בעבר, עבריין? אלא תתחדש. עכשיו יש התחדשות מתמדת. השם יתברך בורא את העולם עכשיו. בריאה מתמדת. תתפוס את זה. תצא מהכבדות. אז לכן הוא אומר, אם יש לך כבדות ואינו מתפלל בהתלהבות, תתחיל עכשיו מחדש. יתחיל להתפלל בכוח. עכשיו, הבחינה הזאת, זה לא שהאדם מפסיק את התפילה ומתחיל את התפילה מההתחלה. לא. הכוונה כאן שאדם מחליף כוחות כל הזמן בתוך תפילה אחת. כמו שהוא מתפלל תפילה בתוך תפילה. מתחדש בתוך התפילה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עוד פעם מרים את עצמו ועוד פעם מרים את עצמו ועוד פעם מתחבר מחדש. עוד פעם עושה התקשרות מחדש. אז הבחינה הזאת יכולה בסופו של דבר לשבור את הכבדות של הרצונות שהשתלטו עליך. הרצונות שלא שייכים לך. אז הוא אומר בהמשך, בהנהגה ד', ואם מתפלל בהתלהבות, אזי יראה על המחשבה מהו. מה זאת אומרת? אני צריך לראות במחשבה שלי איזה מין בחינה הזאת. אומר הבעל שם טוב הקדוש, מהו הכוח החושב שבנו? מהו הכוח החושב? אז רוב האנשים יגידו מיד השכל, או המוח, או הראש, כן, משהו כזה. איפה כתוב בתורה? איפה כתוב בעתיה אחת, המילים, התיבות, מחשבה ושכל ביחד? תביאו לי אחת, אפילו אחת, פסוק אחד מהתורה שבכתב, כן, בברייתא אחת מתורה שבעל פה. לא תמצאו. לא תמצאו. גם חוכמה ושכל לא תמצאו שום קשר ביניהם. אלא מה כתוב בתורה? לא ביוון, לא באופנות מערביות, אלא בתורה הקדושה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כתוב, ליבה הוא בא, הלב מבין, נכון? הלב הוא המבין. מה עוד כתוב? ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. למה לא כתוב בשכל? למה לא כתוב במוח? למה לא כתוב ב-IQ? למה כתוב בלב? למד בית נתיבות החוכמה. רבות מחשבות, איפה? בלב איש. והצעת השם יתקום. צריך לכוון את זה להשם. לכן, המוח שליט על הלב בתולדותיו. אומר האדמו"ר הזקן, כיוון שאדם צריך להפעיל את המוח של התורה, לפעמים הלב יש לו יצרים. יש את החלל השמאלי שבלב, ששם אדם לא מחומצן, מלא, שחור, שמכניס לו גסות הלב חלילה. אז לכן צריך להגיד לו, לא, החלק הזה שבלב לא. צריך לתאר את האדם הזה שמביא לכבדות ולגסות. אבל האמת, מה שאומר מורנו הבעל שם טוב הקדוש מוכיח את זה מכמה מקורות, מביא מהבהיר ומהזוהר הקדוש ומכל הראשונים. אז הוא אומר שהכוח היודע והמבין באדם זה הנשמה. נשמת שדי תלמדנו. הנשמה מלמדת את האדם. יש פילטר, הפילטר הראשון זה השכל, נכון, אבל השכל ידוע שהוא מקולקל. הדעת מקולקלת. ממתי הדעת מקולקלת? היה איזה עץ כזה, עץ עם פירות של דעת, נכון? איך קראו לו? עץ הדעת טוב ורע. השם התברך אמר לאכול ממנו? הוא שיווק אותו? לא. הוא שיווק את עץ החיים. תדבקו בחיי החיים. אלא מה הוא שיווק? עץ החיים. מה שיווק הנחש? עץ הדעת טוב ורע. תאכלו ממנו. נחמד העץ להשכיל. הוא מוכר שכל, משפריץ שכל לכל הכיוונים. אבל בפנים מה הוא? הקליפה שלו זה שכל, דעת. מה בפנים? מוות. כי ביום אכלך ממנו, מות תמות. הנחש אומר לא מות תמותון, אבל מחלוקת ראשונה בתורה, אבל זה מוות. לא תוכו כברו. הקליפה שכל, בפנים מוות. הדעת פגום, צריך לתקן אותו. בלי תורה אי אפשר לתקן אותו. דעת אלוקים מתקן אותו. צריך הכנעה לתורה. בלי הכנעה לתורה אלוקית, לא אנושית, אין אפשרות לתקן את הדעת. ולכן, הוא אומר שצריך לבדוק את המחשבות. איך בודקים את המחשבות? הוא מתאר כאן, הבעל שם טוב הקדוש, את המחשבה כמסך. מסך המחשבה. המחשבות מתרוצצות, תבדוק, תסתכל עם הנשמה על המחשבה, מה היא, מה יהיה שם. איך תבדוק אם המחשבה טובה או לא טובה? האדם יודע? האם האדם יודע מה טוב או לא טוב? תיקח שני אנשים, כל אחד יגיד משהו אחר. היה פעם פילוסוף, צרפתי, כן? קראו לו ז'אן פול סארטר, כן? זכותו תגן עליו. והוא חשב שאפשר ליצור אתיקה, אתיקה זה מוסר, אנושי, אובייקטיבי, זאת אומרת שווה לכולם, בלי אלוקים. חלילה, אפרה לפומה, חזר בתשובה. אומר, אני אקח מוסר אנושי שאנחנו קובעים שזה אוניברסלי לכולם. זהו, אנחנו נקבע מה טוב, נקבע מה רע, משהו פחות או יותר כמו שהבית המשפט פה, של בית המספח, כן, היום. משהו כזה, הם קובעים מי הוא נאור ומי לא נאור. כן, הם קובעים מה זה חוק, מה זה לא חוק, מה חוקי, מה לא חוקי, מה... הם קובעים הכל. מי בחר אותם? הם עצמם, הם קובעים הכל. דיקטטורה. אנשים מסכימים לזה, אין להם בעיה. אין להם בעיה. שפנים, רוב אנשים שפנים. ככה. אף אחד לא מתלונן, כן, ככה. מקבלים את זה בשלוות נפש, עד שימאס להם. זה קרוב, בקרוב. הם מפחדים, הם מפחדים. לכן, אין להם חוש הומור אלה. כל דבר, אתה אומר משהו לא בדיוק, חמור מאוד. ככה. אז מה קורה? מה אמר הפילוסוף? הפילוסוף הזה אמר שהוא יכתוב טטרלוגיה. טטרלוגיה זה ארבע ספרים. בספר הראשון ניתן את התזה. אתם מכירים? תזה, היפותזה, פרוטזה, נכון? בסוף יוצא תיאוריה, נו, סך הכל, הגרויססך, תיאוריה. תיאוריה אפשר להחליף כל רגע. אבל הוא עושה את התזה שלו, את האב אמינה, נגיד. האב אמינה שלו, שצריך להיות מוסר אנושי לכולם, עם אותם ערכים, אותה שפה. כן? שפה אחת ודברים אחדים. מגדל בבל. והוא הוציא ספר כזה. אבל הוא הבטיח ארבעה, אז הוא... השני זה מחקר אנתרופולוגי, הוא הולך להסתובב בכל העולם ולמצוא את הדברים המשותפים, כן, על האינהרנטים לכל התרבויות. הלך לאינדיאנים, הלך לסינים, הלך לאפריקה, כמעט אכלו אותו שם כמה פעמים, אבל ראו שהוא כזה לבנבן, יהיה להם קלקול קיבה, לא אכלו אותו. כן, ובכל מיני מקומות, מרכז אמריקה, דרון אמריקה, כל מיני מקומות היה. אפילו באירופה גם היה, למרות שם הם פרימיטיביים, שבטים פרימיטיביים. אבל היה בכל מקום בעולם. נעלם הבן אדם. חיכו שנה, שנתיים, שלוש, ארבע. הבן אדם לא מוציא את הספר. מה הסתבר? אז הוא מספר, אחרי כמה שנים של הלם, ושזה לא הצליח, שהוא היה אצל האינדיאנים, הוא רצה להוכיח להם שדבר מסוים לחברה שלהם זה לא טוב, כי ראו שעושים הפוך מהאירופאים. האירופאים גם עושים, רק שהם צבועים. אבל בסדר, רצה להגיד שזה לא מוסרי, לא אתי, לא טוב. האינדיאני אמרו לו, מה איתך? השתגעת? אם אתה נוגע בדבר הזה, אתה הורס את כל המרקם החברתי שבנינו כבר אלפי שנים. ההשלכות תהיינה, פה יהיה ככה, ופה יהיה ככה, פה יהיה ככה, הכל. ותיארו לו באמת, שאם הוא משנה משהו, הכל נהרס. גם הכלכלה, גם התכנים הרוחניים, החברתיים, הכל. הוא ראה שזה נכון. אותו דבר אצל אפריקאים. הוא ניסה לעשות ניסוי שהם יתחילו להתנהג, נגיד, כמו הצורפתים של הפרובנס שם, של אלסאז. התוצאה היה הרס מוחלט. גם המרקם המשפחתי, הכל. הגיע למסקנה הפוכה, שמה שטוב לזה, זה לא טוב לזה. מה שרע לזה, אצלו זה טוב. מה שאצלו זה טוב, אצל השני זה רע. אדם לא יכול, הוא לא ברא את האדם, האדם לא ברא את עצמו. האדם לא ברא בני אדם אחרים. הוא לא יכול לקבוע להם. עם כל הכבוד לעניבה. ואין כבוד. אז הוא חזר ואמר, אני מיואש, אני הולך לחפש אולי אצל הקומוניסטים, התייאש, הלך אצל המאואיסטים, הלך לסין, התייאש, ראה שזה דיקטטורה נוראה בשני המקומות האלה, הלך אל הטרוצקיזם, שזה כבר שלטון סוציאלי, אבל בלי שלטון של מפלגה יחידה, גם התייאש מזה, בסוף על ארץ דווי היה לו שני מזכירים. כן? מאיפה באו שני המזכירים האלה? כן? אתם יכולים לשער, אחד קוראים לו ברנאר הנרי לוי, והשני קראו לו ברנאר כהן. אחד כהן, השני לוי. ואז שאלו אותו, אבל הרבי, המורה הגדול, הפילוסוף, כן? מה יצא, כן, אחד שלא בנה אפילו משפחה, כן, בלי ילדים. כן, הוא אמר, בסוף סיימתי כניהיליסט, אחד שלא מאמין בכלום, אין תקווה לכלום. כן, אפשר להבין אותו, למה לא הקים משפחה. הרי הוא היה נשוי לסימון דה בובואר, מי שראה אותה הוא כבר מבין. מי שראה ספר שלה הבין, שאי אפשר להקים משפחה עם דבר כזה. כן, אז הוא, בסוף, על ארץ דווי, שאלו אותו שני המזכירים היהודים, המתבוללים, שבסוף אחד חזר בתשובה, והשני קצת חזר לעצמו, ואחד נהיה ראש ישיבה. אז הוא אמר, הם שאלו אותו, נו, רבי, מה, בדקת את הכל, מה נותר? יש תקווה לאנושות, איך לחיות? אוכלים עם קש, בלי קש, מה עושים? איך, מה עושים? נושמים, לא נושמים, חצי, תגיד. מה החזון? אז הוא אמר, תקווה רק מההתחלה. מה זאת אומרת מההתחלה? מהיהדות. היו בעלם. אין דבר כזה, אין דבר יותר גרוע ליהודי מתבולל לשמוע את המילה הזאת. ולישראלי. ישראלי, יש לו חיסון נגד יהדות של כמעט 100 שנה. חיסון נגד יהדות. ואז הוא שומעים שרק מהיהדות. ושאי אפשר לקבוע מוסר אחיד אנושי לכולם. אי אפשר. זה נועד לכישלון, וזה נועד לדיקטטורה עקובה מדם. כמו שהיה עם הקומוניזם, 60 מיליון הרג סטלין. 60 מיליון. היטלר וכל האלה. נו, מה יוצא מזה? אז איך אפשר? אדם יכול לקבוע. אז הוא אמר, בסופו של דבר אמר, רק מי שברא אותנו, ומכיר אותנו, יכול לקבוע לנו, לכוון אותנו, ואפילו אחי, הוא נותן לנו בחירה חופשית. הוא הכי רך מכולם. ומלכותו, ברצון קיבלו עליהם. לא בכוח. הוא לא כופה את מלכותו עלינו. אנחנו ממליכים אותו, אנחנו ישראל. ישראלים המקוריים, אני מדבר. בני ישראל, היהודים התנכיים, המקוריים. אנחנו ממליכים אותו. למה? כי אנחנו רוצים, בא לנו, שיהיה לנו מלך טוב. כתוב בברכת המזון, אנחנו אומרים כל יום, המלך הטוב והמיטיב לכל. למה אומרים המלך הטוב? אתם יודעים למה? כי כל המלכים האחרים רעים. אין מלך טוב בשר ודם. המלך הטוב והמיטיב לכל. אז אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אז הוא יחיד שיכול לקבוע לנו חוקים, כי עם החוקים האלה ברא אותנו. חוקים שקדמו לעולם וקדמו לאדם. אבל אפילו אחי לא כופה עלינו. אלא ומלכותו איך? ברצון קיבלו עליהם. ואנחנו רוצים. ורוצים מאוד. אז הוא אומר שהמחשבה זה כמין מסך שהנשמה רואה. מה עובר דרך המסך הזה, ויש בחירה חופשית מה לחשוב, איזה מחשבה להכניס, ואיזה מחשבה להוציא, ולאיזה מסלול מחשבתי ללכת. מי שיש לו תורה, יש לו חירות המחשבה. אל תקרי חרות על הלוחות שלך, אלא חירות. אז הוא אומר, ואם מתפלל בהתלהבות, תיזהר מאיפה בא התלהבות גם כן, אז זה יראה על המחשבה מה הוא. ואומר, שבסופו של דבר, אדם יכול לברר ולברור את המחשבה שלו, ויש דבר שנקרא עולם המחשבה. עולם המחשבה, קוראים לו גם עולם הבריאה, מלשום לבר, שמה שיוצא מהתוכנית האלוקית מתחילה לצאת ולהתגלות שם, וגם נקרא עולם המחשבה, עולם הנשמות, עולם הבירור, שם הדברים מבוררים לגמרי. איך אדם יודע אם הוא שייך לעולם המחשבה? אם הוא רואה, אחד הסימנים שנותן מורנו בעל שם טוב הקדוש, אם הוא רואה את האותיות על מסך המחשבה, רואה את אותיות של מה שהוא מוציא מהפה. איך הוא מתלמד בזה? הרי יכול להיות גם כן בכל שעה. אומר משהו, רואה את האותיות של מה שהוא אומר. נרשם אצלו, נחקק אצלו שם. ההתלמדות זה בשעת התפילה. בשעת התפילה, שאדם עוצם את העיניים כדי לראות בפנים, בלא בחוץ, זה העוצמה שלו. הוא פוקח את העיניים לראות בחוץ, עוצם את העיניים לראות בפנים. ואז הוא רואה בפנים ולמעלה ולא בחוץ ולמטה, הוא רואה את אותיות מה שהוא מוציא מהפה בתפילה. הוא אומר שמה, רואה שים, מם, עין, וכן הלאה וכן הלאה. אז אם הוא מצליח והוא מתלמד, מתלמדים על זה כל החיים. וזה חירות המחשבה, מי שזוכה, יש לו חירות. אף אחד לא יכול לחפות עליו שום דבר. אין השפעה חברתית עליו. אין. הוא דבוק. באותיות השם, אף אחד לא יכול להשפיע עליו. הוא חסין, מחוסן מפני החיצוניות, כן? וכל הדברים וכל הגויות, מה שקוראים לזה גוישקייט. אבל הוא צריך להיות דבוק באותיות התורה והתפילה והברכות, ואחר כך בכל אותיות המחשבה. אז הוא בן עולם המחשבה. הוא שייך לעולם המחשבה. יש לו התקשרות לפחות לעולם המחשבה. לכן הוא אומר, אזי יראה על המחשבה מה הוא. לא רק מה המחשבה, מה הוא עצמו, איפה אני נמצא באותו רגע. אם אני רואה את האותיות של מה שאני מתפלל ולומד בתורה, אז איפה אני, מה הוא באותו רגע. אז זה אחד הסימנים שאדם יכול לבדוק את עצמו, וגם אם האותיות נופלות לו, וגם אם המחשבה בורחת לו, וגם אם הרצונות בורחת, הוא יכול לרכז מחדש, יש בחירה. האדם הוא בעל הבחירה, השם יתברך נתן לו, יכול לאסוף את המחשבות על ידי אותיות, לרכז את המחשבה באותיות. הוא יכול לאסוף את הרצונות, לרומם את הרצונות, לרכז את הרצונות, שמה, בגבולות, בתוך גבולות האותיות, שנקראים חדרי השם. חדרי השם יתברך, הביאני, המלך חדריו. בעזרת השם, אנחנו נמשיך בפעם הבאה, באותו מקום, באותה שעה, אם ירצה השם עוד חודש, כן, בנר ראשון של חנוכה.